אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שוב שבוע טוב לכולם, מה שלומכם? נקווה שעבר לכם סופש מדהים. עליי עבר סופש מעולה, במיוחד כי בשבוע שעבר ערכנו את האירוע הראשון של השבט של ולורה. התכוננו הרבה מאוד חודשים לאירוע הזה, כלל בדיקה של מקומות, לסגור את האורחים, אורחים סופר מעניינים שלנו באירוע הראשון, ערכנו את מומחי המיסוי של שטיימץ המינוח, ואת המנכ״ל ושותף לבעלות בבית ההשקעות פסגות. כמובן שדאגנו גם לאוכל טוב וקשר, אלכוהול משובח, שיהיה לנו ככה השלמה מצוינת לאירוע. ומבחינתי, המטרה של האירוע הייתה לחבר בין המשקיעים הקיימים, לחזק היכרויות, לתת להם גישה לכלים ותוכן, מאנשים באמת שהם רציניים בתחום שלהם. בגדול, האירוע הזה היה כל כולו נתינה למשקיעים שלנו. הדגשנו שאנחנו לא מוכרים כלום, לא באים לעשות איזשהו סיבוב שיווקי, אלא נטו אירוע של פאן. כשהתארגננו ככה לתכנן את כמות האנשים שיגיעו, הצוות שלי העריך שיגיעו בערך 70-80 אנשים. איך הם חישבו את זה? יש לנו גרוסו מודו 100 משקיעים, ו-20-30 אחוזים בדרך כלל לא יוכלו להגיע באותו יום מסיבות כלשהם, מביא אותנו ל-70-80. אני לעומתם הייתי בטוח שתהיה התנפלות. זאת אומרת, לא רק משקיעים שלנו יגיעו, הייתי בטוח שהם יבקשו להביא איזה חבר או שניים, ושנצטרך למצוא פתרון כדי שיהיה מקום לכולם ויהיה גם אי נעימות. אבל למרבה ההפתעה שלי, משקיעים קיימים שלנו נרשמו בלי בעיה, אבל הם ממש לא הביעו עניין בלהזמין אורחים נוספים. אחד האורחים שלנו, אחד המשקיעים, שניסה בצורה מאוד מאוד אקטיבית להזמין לא מעט אנשים, נתקל בסירוב קיצוני. הוא שולח לי הודעה בוואטסאפ ואומר לי, תשמע, אוי, אני מנסה להזמין אנשים, ואני לא מצליח. אנשים שאני מכיר שנים שסומכים עליי. אני לא מבין מה קורה. בשלב הזה רציתי שהוא ירגיש בנוח, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו לא חייבים אותם באירוע, אבל סתם מסקרן אותי. למה הם לא רוצים להגיע? והוא מסביר לי שהם חוששים והם מפחדים. ואני לא מבין ממה הם חוששים. אני אומר לו, חוששים ממה? אנחנו לא מוכרים כלום באירוע הזה. זה אירוע רק של תוכן. הכל שם במוד נתינה. תגיעו, תהנו, תלמדו, תאכלו, וזהו. וזה לא עזב אותי. זה לא שחרר אותי, התהיות האלה של מה גורם לאנשים כל כך לחשוש מאירוע שהוא נטו פיין. ואז הוא חוזר אליי ואומר לי, תקשיב, זה אנשים שאו שהם כבר השקיעו עם כל מיני שרלטנים ונכוו, או שהם מכירים חברים שלהם שהם השקיעו עם כאלה ונכוו, חלק מהם כבר הפסידו מאות אלפי דולרים וחלק אפילו יותר. הם לא רוצים להגיע לאירוע, ואז לגלות שזאת הייתה איזושהי דרך לגרום להם להרגיש לא נעים ולהתחייב להשקעה. בקיצור, הם מפחדים. וזה מה שאמר לי החבר שלי. והמחשבה הראשונה שלי הייתה, מה לעזאזל קורה לאנשים? מה, הם לא סומכים עליי? אבל ככל שחשבתי על זה קצת יותר לעומק, האמפתיה שלי צפה. בסך הכל, מדובר באנשים טובים, אנשים שחסכו כסף ורצו לייצר לעצמם השקעות, שיעניקו להם מקור הכנסה נוסף שלא תלוי בעבודה. קרית ביטחון שתאפשר להם את החופש כלכלי הנכסף הזה בעתיד, או לפחות קצת שקט נפשי. אבל הם לא ידעו לבחור נכון, הם לא ידעו מה לשאול, ולכן הם נפגעו. מי שהם השקיעו אצלם לא היו רמאים או נוכלים, אלא פשוט אנשים בינוניים או לא הגונים במיוחד, שניצלו את זה, אותם משקיעים לא ידעו לשאול שאלות בסיסיות. וזה מתחבר למה שאני מדבר עליו כל הזמן. לבדוק אם זה חברה משווקת או יזמית, מי חתום על ההלוואה, מאיזה בנק ההלוואה, האם מציגים לכם את השותף המקומי, כמה כסף הם משקיעים וכולי, אתם כבר מכירים את זה, מכירים את הדריל, ואם לא, אני מזמין אתכם להאזין לפרקים שלנו או לערוץ היוטיוב שלנו. אבל השאלות האלה, וכמובן עוד טובות ואחרות, לא נשאלו בעולם. האנשים האלה סמכו על יועצים, יועצי אחיתופל, שהמליצו להם על מי שנותן להם עמלות. המשווקים שמשלמים עמלות ליועצים, עושים את זה על הגב של המשקיעים, ולרוב בעצמם מקבלים עמלות מהיזם האמריקאי. אבל מה קורה כשיש בעיות? היזם האמריקאי לא מכיר את המשקיעים הישראלים שלו, ובואו נודע לאמת, לא ממש אכפת לו. תקראו את החוזה שחתמתם עליו בלי לקרוא, הוא חייב לכם קרוב לכלום. אז אחרי שהם עוברים את כל הדבר הזה, כשהם שומעים עליי, הם חוששים. וכשהם קצת קוראים על ולורי ומה ולורי מציעה, הם מיידית שואלים, איפה הקאץ'? למה זה כל כך טוב? למה אתה נותן לנו כל כך הרבה? הם בטוחים שאני עוד אחד מהם, מהשרלטנים, מאלו שמבטיחים ולא מקיימים. והדבר הזה זה שיעור חשוב במציאות של החיים. זה לא משנה כמה אתה טוב וכמה טובה ההצעה שלך, אם האנשים לא יודעים לבדוק או להבין. אם הם לא יודעים להבדיל ביני לבין האלטרנטיבות, אם הם חושבים שכולם רמאים ואסור להאמין לאף אחד, מה בעצם אפשר לעשות? תכף נחזור לזה. אבל אני רוצה לגעת בעוד דבר, וזה תסמונת האני מאוחזר. עכשיו, מדי פעם אני מקבל תלונות ממשקיעים שלנו. כמו לפני חודשיים, הייתה לי שיחה עם משקיע שהתלונן על זה שהוא בנה להכנסות מהשכירות והן לא מגיעות. אני מאוחזב, הוא אמר לי. האמת שזו תלונה די נפוצה בשנה האחרונה. למה? כי אנחנו חברה שמרנית. ולורי היא חברה שמרנית. כי בפרויקט שבו הוא משקיע, העדפנו לדחות את כל התשלומים, כדי לא להגיע למצב שבו צריך לקרוא להזרמת כסף. ולמרות שזה לא הפרויקט הראשון שבו הוא משקיע, והוא הרוויח יפה מאוד בפרויקטים הקודמים, והוא כנראה גם ירוויח יפה מאוד גם פה, הוא התלונן. אז אני באתי ועשיתי לו הפוך על הפוך ושאלתי אותו, תגיד לי, יש לך חברים שמשקיעים בנדל"ן בארצות הברית? ברור, הוא אמר לי, איך אתה חושב שאני בתחום הזה? ואני אמר לו, ואיך הולך להם? אז הוא אמר לי, האמת, על הפנים. אני אמר לו, מה זאת אומרת על הפנים? בוא דבר איתי במספרים. המטרה שלי הייתה שהוא יפרט. אז יש לנו מקרה אחד, ככה הוא מספר, כן? שהחברה שמנהלת את ההשקעה הורידה להם את התשלום הרבעוני בשני שליש מבלי להסביר. והחברה שמתווכת לא יודעת להסביר כי החברה, היזם המקומי, לא עונה להם. במקרה השני, יש איזה חבר שלי שהשקיע בשני פרויקטים, שמבקשים מהם הזרמת כספים מצד אחד, אבל שניהם על קירי תרנגולת וכנראה שהוא לא יראה את הכסף שלו בחזרה, והוא חושש להזרים עוד כספים. במקרה השלישי, החבר שלי בתקווה יראה רבע מהכסף שהוא השקיע. בשלב הזה אני מחייך ואני שואל אותו, אתה מבין שאתה מתלונן שאני דוחה לך את תשלומי השכירות עד שהפרויקט ימחר? כלומר, בהנחה שלא תרד הריבית אתה הולך לעשות פה תשואה דו ספרתית נמוכה, ואם הריבית תרד אתה כנראה תעשה תשואה דו ספרתית גבוהה, ובזמן שהחברים שלך מלקקים את הפצעים שלהם אתה מתלונן על זה שהזיזו לך את הגבינה? בשלב הזה הוא מתחיל להתנצל ולהגיד, לא, אני לא מתלונן, אני רק אמרתי ש... בשלב הזה אני מבין אותו והרגשתי שהוא מבין אותי. לפעמים כל כך טוב לנו שאנחנו מקבלים את המצב שלנו כמובן מאליו. אנחנו שוכחים להכיר תודה. אם בן אדם שהולך להרוויח תשואה שנתית דו ספרתית, בזמן שהחברים שלו איבדו מאות אלפים, אם לא מיליונים של שקלים, כנראה שזה עניין של פרספציה, פרספקטיבה, ולא של הסתכלות עובדתית. אבל מסתבר שלא רק העובדות קובעות פה. מה זאת אומרת? אם אנשים לא מסתכלים על העובדות, אלא רק על המסביב, הם לא בוחנים דברים בהיגיון, אלא רק זורמים עם האינטואיציה, או עושים מה שכולם עושים, איך בעצם אפשר להראות להם משהו שהוא טוב? איך אפשר להציג להם מתכון שהפך אותי לאדם מבוסס ואת המשפחה שלי למסודרת כלכלית, בעיקר בזכות ההשקעות שלי כמשקיע פסיבי בפרויקטים של עצמי? זה אגב משהו שרוב האנשים לא יודעים. את רוב הכסף שלי אני עושה כמשקיע לצידם ולא על הגב שלהם. אנשים רגילים לדבר על פרויקטים כשאני מדבר איתם על השקעות לטווח ארוך. אני מסביר להם לשאול שאלות חכמות, להסתכל על המכלול, סיכונים, מרווחי ביטחון, מגמות מקרו, שווקים ועוד ועוד ועוד, ולא רק על התשואה. אבל הם חוזרים על המנטרה. כמה תשואה? מי עוד משקיע? כאילו שהם לא משקיעים את חסכונות החיים שלהם, אלא הלכו עם החבר'ה שלהם להמר בקזינו בשביל הכיף. אבל איך בונים אמון ועניין והסתכלות רצינית במקום שבו אתה אשם עד שאתה מוכיח אחרת? איך אתה יכול לבוא לאנשים טובים ואיכותיים שאולי ראו כתבה, אולי חבר שלהם נקץ, אולי הם מכירים איזה סיפור כושל, ולהסביר להם שאתה שונה, שאתה אחר, שאצלך הדברים לא אותו דבר? אולי אני קצת נאיבי, לא? מה שבאמת מעניין זה הפער בין מי שכבר השקיע בוולורה למי שלא. המשקיעים הקיימים של ולורה יודעים לשאול שאלות, יודעים לבדוק, יודעים לבחון. הם כן סומכים עליי, על שיקול הדעת שלי. הם מאמינים. אבל החברים שלהם, אנשים זרים, פשוט משותקים מפחד. עד כדי כך הם משותקים מפחד, שהם חששו להגיע לאירוע שבו הם יכולים לקבל תוכן, ידע וקשרים מבלי להתחייב לשום דבר. כמו שהמשפט המפורסם אומר, מי שנכווה ברותחים, נזהר בצוננים. אני רוצה להסביר לאנשים שאין טריקים, אבל זה לוקח זמן. זו דרך. דרך מדהימה, אבל עדיין דרך. אבל בסוף הדרך הזאת, הם יהיו בטוחים כלכלית. ולא רק הם, גם הילדים שלהם. ואם הילדים שלהם יספגו את הדרך של ההורים שלהם, אז כנראה דורות קדימה ייהנו מהפירות של המהלך שלהם. כמה נאיבי מצידי לחשוב שהם יאמינו לי, רגע אחרי שהם הפסידו מאות אלפי שקלים או דולרים. לא נאיבי? אבל אולי דווקא התמימות שלי, האמונה שלי, הערכים שלי, הם אלו שהביאו אותי לעכשיו. הם אלו שהביאו אותי עד הלום. יש קצת יותר מ-100 משקיעים בוולורה, שרובם מבינים שיש פה משהו שונה. שכמה מהם מתקשרים אליי רק כדי להתקן אותי מתי משתחרר להם עוד כסף כדי שהם יוכלו להשקיע שוב, ואני מצטט, זה ממש לא משנה מה ההשקעה. אני רוצה לגדול בצורה בריאה, בטוחה, כיפית. אני מבין ואני רואה את הצד של המשקיעים. אני רואה את החשש. אני רואה את הדרך שצריכה להתבסס, ועל השתת היד הראשונה שלהם, שאומרת, יאללה, אנחנו מוכנים ללכת איתך את הצעד הראשון. ועדיין, את החשש שלהם, אם הם עשו את המהלך הנכון. ואז, קורה הכסף. ההבטחות מתממשות. החשש מתחלף בחיוך. שפת הגוף שלהם משתנה. פתאום ההססנות מתפתחת למנהיגות, ואז הם פונים לקרובים שלהם, ומשתפים אותם בדרך שלהם. ואז הם מגלים את מה שאני גיליתי בתחילת הדרך. את כל ההדיפה, והחששות, והרתיעה, והפחדים. וכמו מנעד הרגשות שלי, גם אצלם זה קורה. והם בוחרים לשתף אותי. ואני בוחר לחייך אליהם. ואני אומר להם, עכשיו אתם רק מתחילים להבין כמה קשה היא העבודה של יזם, ואתם רואים רק חלק אחד קטן מתוך המכלול. ובאותה נשימה, אני דואג להזכיר להם שהחברים שלהם צודקים, אבל גם אנחנו צודקים. כל אחד מדבר את האמת שלו, רק שאנחנו מדברים מהניסיון, והם מדברים מהפחדים. וזה גורם לי להבין שקהילה, השבט של ולורה, נבנית לאט, בעבודה קשה, בלהוכיח פעם אחר פעם שאתה מצוין, בלתת את הכל למשקיעים שלך, גם אם לפעמים הם לא רואים או לא מעריכים. בסופו של דבר, כולם בשבט של ולורה הסתכלו אחורה על המסע שלהם. הם יראו איפה הם התחילו ואיפה הם נמצאים 12 עד 15 שנים אחרי. והרבה מהמקום שהם יהיו בו יהיה בזכות ולורה. תחשבו על אדם שהשקיע 250 אלף דולר ובעוד 20 שנה הוא יושב על 4 מיליון דולר. זה לא תרחיש בדיוני, זה משהו שיכול לקרות. ואם אתם כבר משקיעים, אתם יודעים שאתם בדרך לשם. רק אל תפסיקו. מילה לסיכום אם תרשו לי. האירוע הראשון של השבט של ולורה היה נפלא. אחרי 13 שנים הבנו שיש פה לא משקיעים אינדיבידואליים. יש פה אנשים איכותיים ששמחים להכיר אחד את השני. כשאשתי אמרה לי שהאירוע היה נפלא, אמרתי לה שהיא צודקת. אבל האירוע הנפלא הזה יהיה האירוע הכי פחות מוצלח ביחס לאירועים שיבואו אחריו. נכון, אני תמיד שואף ותמיד אשאף לטוב ביותר, ואני דורש מעצמי ומהצוות שלי סטנדרטים גבוהים של ניהול ומצוינות. אבל גם אני צריך לתרגל סבלנות, להבין שלא הכל סובב סביבי, שלא כולם מכירים אותי. והמחשבה הראשונה של מי ששומעים השקעות בארצות הברית היא כנראה לא חיובית. אני יודע שהתגובה הראשונה של אנשים שלא מכירים את ולורה ושומעים על הצעת הערך שלה מגיבים ב-too good to be true. אז האם זה אומר שאני צריך להציע להם פחות כדי שיאמינו לי, כמו הסיפור שסיפרתי לכם על הבחור עם מקורות חיים? יכול להיות שזה יעבוד, אבל זה לא יהיה רואי. זו לא הדרך של ולורה. אני לא רוצה בוולורה 30 אלף כבשים. אני רוצה 300 עריות ולוויות. אנשים שינחו איתי כברת דרך, ויראו שינוי דרמטי במצב הכלכלי שלהם בזכות זה. זה התפקיד שלי להבין במי אני בוחר למסע המשותף, ולא פחות חשוב, איך אני מצרף אליי עוד אנשים טובים לדרך. ולמשקיעים שלי אני רוצה לומר, אתם השגרירים הכי טובים שלנו. אתם אלו שמצרפים אלינו את האנשים הכי טובים. ועל זה אני רוצה להגיד לכם תודה. תעשו את זה כשתרגישו שזה הרגע המתאים ובדרך שנוכל לכם. אנחנו נמשיך לקיים אירועים פיזיים וגם אירועי אונליין, ואתם תוכלו להזמין חברים וקולגות להתרשמות. ויום אחד הם עוד ידעו לכם. אז האמת שאני לא בטוח מה המסר שלי פה אליכם בפרק הזה. החלטתי פשוט לפתוח מיקרופון ולהתחיל לדבר. לפעמים זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. ואם לקחתם מפה משהו, שלחו לי הודעה, תגידו לי מה. ועד שבוע הבא שיהיה לכם שבוע מדהים, השקעות טובות ותמשיכו להיות קהל מדהים. שיהיה לכם אחלה של
שבת. האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.